קשת כל שידורי תורה, יום שלישי, שיעורים בהלכות שביעית מפי הרב ברוך גיהי.
שלום לכם, אנחנו נקדיש את השיעור שלנו היום לטובת עיסוק באיסור ספיחין. כידוע כתוב בתורה, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תקצור, שנת שבתון יהיה לארץ. ולכאורה על פי הבנה הפשוטה, היה מקום לומר שאולי איסור קצירה ואיסור בצירה שכתובים בפסוק, הם איסורים טוטליים, כמו שכתוב גם, שדך לא תזרע וחלמך לא תזמור, ואסור לזרוע לגמרי בשביעית, ואסור לזמור לגמרי בשביעית, אז אולי גם אסור לקצור ולבצור לגמרי בשביעית. אלא שאופציה הזאת היא בלתי אפשרית כידוע, בגלל שהתורה גם אומרת והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ממילא ברור שיש אפשרות לאכול בשנה השביעית. אם כך, חייבים אנחנו לפרש את מה שנאמר בתורה, את ספיח קצירך לא תקצור, בצורה שונה ממה שאפשר להבין בצורה רגילה, ולכן המשמעות שלהם ניתנת לפרש על פי מה שפרשו חז"ל בתורת כהנים, כך, ואת נזירך לא תקצור, מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן ההפקר. לא תבצור כדרך הבוצרים. וכולי, מכאן אמרו, תאנים של שביעית, אין קוצין אותן במוקצה וכולי, ויש תיאור רחב של הדברים האלה. כך גם יש במשנה במסכת שביעית, פרק ח', תאנים של שביעית, אין קוצין אותן במוקצה. ובעצם בסיכום הדברים, כפי שהם מופיעים בלשונו של הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, בפרק ד' הלכה כ"ב, כותב הרמב״ם, הפירות שיוציא האילן בשביעית לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה, שנאמר, ואת ענבי נזירך לא תיצור. ואם בצר לעבודת האילן, או שבצר כדרך הבוצרים, לא כן. מכן לדעת הרמב״ם יש שתי בצירות שהן אסורות. בצירה אחת לעבודת האילן, זאת אומרת לצורך עבודת האילן, צורך האילן עצמו, זה ודאי שהוא בצירה שהיא אסורה, כי בצירה שמותרת היא רק בצירה לאכילה, אבל גם בצירה לאכילה צריכה להתבצע בצורה של לא בצירה כדרך הבוצרים, כדי שלא תראה כעבודת שדה, אלא שכל מגמתה וכל מקומה הוא בצירה לאכילת פירות. וכיצד? ממשיך הרמב״ם, כותב שם בהלכה כ"ג, כיצד עושה? תאנים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה, אבל מייבשן בחרבה. ולא ידרוך ענבים בגת, אבל דורך הוא בעריבה. ולא יעשה זיתים בבית הבת, אבל קודש הוא מכניס לתוך בת קטן ביותר, וטוחן בבית הבת ובקוטב, ומכניס לבת קטנה. וכן בשאר דברים, כל שיכול לשנות, משנה. מתדגש הוא שחייב לשנות מדרך הקצירה בכל שנה, מדרך הקצירה המקצועית שהיא עבודת השדה, לפעולה שכל מגמתה היא לספק את צורכי אכילתו של אדם, בשביעית, כפי שכתוב בתורה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. גם בשאלת הכמות, מותר לקצור בשביעית רק כמויות קטנות, אבל מהן הכמויות שאותן מותר, אז יש פה דעות שונות, העיקר להלכה והכי פשוט הוא שיש לשנות כמובן, כמו שאמרנו, באופן הקצירה, בשינוי, כל שיכול לשנות משנה כדברי הרמב״ם, וגם בשאלת הכמויות, שאדם צריך לקצור או ללקוט, לקטוף, כמויות שאדם זקוק להם לתשמיש עבור בני ביתו, לכמות קטנה של ימים, לכמה ימים, וזהו. זה פחות או יותר מה שיש לנו בנוגע לאיסור קצירה ובצירה שכתוב בתורה. עכשיו, כל זה נוגע למה שמותר, כאמור, לקצור או לבצור. אלא שבכל זאת, לשון הפסוק שכתוב בתורה, את צפיח קצירך לא תקצור, משתמע שיכול להיות שיש איזה איסור בספיחים. מה הם ספיחים? אז כאן יש דעות מסוימות שאני רוצה, לפני שניגש לדבר על גדר איסור ספיחים, נוסיף עוד רק יסוד אחד. התורה מתארת בפרשת בהר את האנשים שיבואו אחר כך ויאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, שגם מכאן משתמע לכאורה שיש איזה איסור של גמור של איסוף התבואה. אבל לכאורה, לפי מה שראינו, כל איסור איסוף התבואה הוא רק כדרך הבוצרים, כדרך הקוצרים, אבל אם לא עושים את זה כדרך הקוצרים והבוצרים, לכאורה זה צריך להיות מותר. ואומנם בדבר הזה נחלקו תנאים, ובעניין של האיסור הזה של איסוף התבואה, וכאן התנאים חלוקים, רבי עקיבא וחכמים, כפי שהמחלוקת הזאת מובאת גם הברייתא בתורת כהנים וגם בסוגיה בפסחים, בסוגיה בפסחים מדף נון א' עמוד ב', מופיע שם רק דעת רבי עקיבא, אבל בברייתא בתורת כהנים מופיעות שתי הדעות, ואני אצטט מתוך הברייתא בתורת כהנים. שם כתוב על הפסוק, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השמינית, וכי תאמרו עתידים אתם לומר מה נאכל בשנה השמינית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אם אין זורעים, מה אנו אוספים? אמר רבי עקיבא, מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. וחכמים אומרים, אין ספיחים אסורים מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. מתוך דברי חכמים עצמם, אנחנו למדים שכשרבי עקיבא אמר, מכאן סמכו החכמים, הכוונה, כאן מצאו חכמים מקור בפסוקים לדין הזה שספיחים אסורים בשביעית. אם כן, לפי חכמים שספיחים אינם אסורים בדברי תורה, אז שואל את הברייתא בתורת כהנים, למה נאמר, הן לא נזרע ולא נאסוף? אמרת לנו, לא תזרעו, ומה שאנו אוספים, אין מכניסים לקיום. אמרת לנו, בערו, ומה אנו אוכלים מן הביאור ואילך? זאת אומרת, לדעת חכמים, השאלה, הן לא נזרע ולא נאסוף בתבואתנו, מה נאכל? אז הכוונה למה נאכל משעת הביאור ואילך, אבל לא לגבי עצם הפירות האלה. לרבי עקיבא, הבעיה היא בעצם הבציר, או בעצם האכילה של הספיחים עצמם, שלדעתו גם דברים שגדלו מעליהם בשנת השמיטה, אסור לאכול אותם מדאורייתא, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, גם לא זורעים, וגם לא אוספים את התבואה שצמחה מאליה, מדאורייתא לדעת רבי עקיבא. טוב, זה פחות או יותר לדעת רבי עקיבא, כשלדעת חכמים, איסור ספיחים הוא לא מדאורייתא, אלא מדרבנן. והסיבה שחכמים אסרו איסורי את הספיחים, מחשש שם האדם יזרע בשביעית ויגיד שזה נזרע מאליו. אם כן, לפי התפיסה הזאת של חכמים, איסור ספיחין מדרבנן, ולדעת רבי עקיבא, איסור ספיחין הוא מן התורה. יוצא אם כן, שמבחינה מעשית, יש איסור לאכול ספיחי שביעית, הן על יבד רבי עקיבא, הן על יבד החכמים, לפחות לחכמים, לפחות מדרבנן. ונכון הדבר שאומנם רוב הפוסקים פסקו כשיטת חכמים, שאיסור ספיחים הוא רק מדרבנן. כך פוסק הרמב״ם בפרק ד' הלכות א' וב', כל שתוציא ארץ בשנה שביעית, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ושניהם נקראו ספיח, בין מן העשבים והירקות שעלו מלהן ואין להם זרע, הכל מותר לאוכלו מן התורה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. בזה שנאמר, את ספיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך כל שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרים, לוקה. כגון שקצר כל השדה, ומתקרי, ודש בבקר, או שקצר לעבודת הארץ, כמו שבארנו. אלא קוצר מעט מעט, וחובט ואוכל. ומדברי סופרים, שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. ולמה גזרו עליהם? מפני עובר עבירה. שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדה ובסתר, וכשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחים מהם. לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית. הלמטה, שאין אוכלין מפירות שביעית, אלא פירות האילנות והסבים, שאין זורעין אותם רוב האדם כגון הפקם והרבוזים וכו'. זה לגבי אותם דברים שמותר, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. על כל פנים, זוהי עמדת הרמב״ם, שהאיסור של ספיחים הוא איסור דרבנן. אבל הדבר הזה נתקל בבעיה, שהרי מצאנו בכמה מקומות שיש ירקות שמותר לאכול אותם בשביעית, והמשניות בשביעית מדברות על שהאומר לפועל לקט לי ירק היום ועוד. זאת אומרת שיש דברים שמותר ללקט אותם ולאכול אותם בשביעית. ובדבר הזה באמת נחלקו הראשונים. הרמב״ם, כפי שראינו, אומר בפירוש שכל ירק שנלקט בשביעית אסור באיסור ספיחים, ואפילו אם הוא גדל בשנה. כך הוא פוסק בפירוש בהלכה י"ב של פרק ד', הירק בשעת לקיטתו, זאת אומרת הירק הולכים בו אחרי שעת הלקיטה, והאתרוג אפילו היה כפול קודם ראש השנה ונעשה כחיכר בשביעית, חייב במעשרות כפירות שישית, ואפילו היה חיכר בשישית הועיל ונלקט בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית. זאת אומרת, כשהרמב״ם מדבר על כל איסורי ספיחים, באתרוג זה לא קשור לאיסור ספיחים אמנם, אבל הוא מדבר שם בפירוש אחרי מה הולכים, מה קובע לעניין איסור ספיחים. אז הוא אומר פירוש של ירק הולכים בו אחרי שעת לקיטה, ומשמע שאם נלקט בשביעית אסור באיסור ספיחים לגמרי. ואם כן, איך הרמב״ם יסביר את העניין הזה של לקיטת ירקות לאכילה? הרש בפירוש המשנה בשביעית פרק ת' משנה א', שם הוא באמת קובע שירקות שהתחילו לגדול בשישית אז אין בהם איסור ספיחים. מה זה בדיוק ירקות שהתחילו לגדול בשישית, עוד נדבר בהמשך בעניין הזה. אבל כרגע לכאורה זוהי עמדת הרמב״ם בעניין הזה, שהוא סבור, עמדת הרש, שירקות שהתחילו לגדול בשישית לא שייך בהם איסור ספיחים. הרמב״ם סובר שגם ירקות שנלקטו בשביעית, אפילו אם גדלו בשישית, גם הם אסורים באיסור ספיחים. אז איך הוא יסביר את המשנה? כאן החזון איש אומר בדעתו שגם הרמב״ם מודה שאם כל הירק נגמר בשישית וכל מה שנשאר לשביעית זה רק ללקוט אותו בשביעית, יכול להיות שלא שייך בו איסור ספיחים. תירוץ אחד, יש מקום לתרץ גם בדרכים אחרות, אולי שהרמב״ם מדבר על לקוט לירק בשביעית, מדבר על סוג ירקות כאלה שאין דרך בן אדם לזרוע אותם, שעליהם אין איסור ספיחים, או באותן סיטואציות שלא שייך בהם איסור ספיחים, שעל זה מדובר באותן משניות. על כל פנים, במחלוקת הזאת שבין הרמב״ם לבין הרש, אומנם אחרונים דנו בה רבות, בחינת השורה התחתונה, יש לנו הלכה ברורה שרוב ככל הפוסקים מכריעים להקל כשיטת הרש, שירקות שהתחילו לגדול בשישית לא שייך בהם איסור ספיחים. לעצם הדיון בשאלה הזאת, דן בזה בעריכות בספר מנחת שלמה בסימנים ממתת וסימן נון, הוא דן בהרחבה גדולה בעניין שיטת הרש של איסור ספיחים בפירות בספיחים או בירקות שהתחילו נזרעו בשישית, האם שייך בהם איסור ספיחים. ועמדתו של רב שלמה זוהן אורבך בספרו היא שכל מה שהתיר הרש זה רק אותם ירקות שהתחילו לצמוח בשישית, אבל לא מספיקה נביטה לדעתו בשישית, שהייתה נביטה בשישית, אלא שצריך גם שיגיעו לעונת המעשרות לפני השנה השביעית. דהיינו שזה בירקות שאוכלים אותם עלים, אז מספיק שיתחילו לצאת עלים בשנה השישית. אבל בירקות שמוצאים פירות צריך שיצא תחילת הפרי בשנה השישית, ולא מספיק לא מספיקה נביטה. זו דעתו של רב שלמה זלמן אוירבך בעניין זה. הרב רב שלמה זלמן אוירבך מדייק את הדברים מדברי הרמב"ן בפירושו לתורה בספר ויקרא פרק כ"ה על הפסוק את ספיח קצירך לא תקצור. כותב הרמב"ן, והספיחים האלו האסורים הם הגדלים בזמן האסור בתבועה כל שהביא השליש בשביעית, וכן הירקות, כל שצמחו בשביעית, אסורים מן התורה על דברי רבי עקיבא, ולדברי חכמים אסורים מדברי סופרים. אבל הירקות שצמחו בשישית ונלקטו בשביעית, יש בהן משום קדושת שביעית לכל דיניה, להפסד ולקורבנות ולסחורה ולביאור, ואף על פי שגדלו לגמרי בשישית, מפני שאנו הולכים אחר לכיתה בירק, בין למעשר בין לשביעית, אבל אין בהם משום ספיחים שאינם ספיחי שביעית, שהרי בשישית צמחו, ואפילו הוסיפו בשביעית, אין בהם דין ספיחים. הרי שלדברי הרמב"ן צריך שיצמחו בשישית, ואז אם הוסיפו בשביעית, אין בהם דין ספיחים. אבל אי אפשר לומר על זה שאם הייתה רק נביטה בשישית, שזה מספיק. ומוסיף הרמב"ן וכותב, ובהם שנינו לגבי אלה שצמחו בשישית, האומר לפועל, הילך איסר זה ולקוט לי ירק היום, וכן שנינו לא יהיה לוקט ירקות שבא ומוכר בשוק, אבל לוקט הוא ובנו מוכר על ידו, וכו' וכו'. אז אם כן, אומר הרמב"ן שיש דברים כאלה שבהם לא, שמותרים מצד איסור ספיחים, אף על פי שיש בהם קדושת שביעית, וזה דווקא כאלה שתמחו בשישית ולא מספיק, לא מספיקה נביטה. כך סובר גם, זאת סברתו של רב שלמה זמן אוירבך. בחזון איש טען שמספיקה נביטה, דהיינו מספיק שזורעים אותו שלושה ימים לפני ראש השנה של שביעית, אז הייתה נביטה בשנה השישית, זה מספיק בשביל שלא יהיה בזה איסור ספיחים. בספרו של הרב אוירבך, מנחת שלמה בסימן מם, הוא מביא דברים שכתב לו הרב אהרונסון בספרו ישועת משה, וגם הרב כהנה, קלמן כהנה, וטענתם היא כזו. שהם כותבים לו על מה שהוא דרש שתהיה גידול של הפירות בשנה השישית ולא מספיק נביטה, אז הם כותבים לו כך: לעניות דעתי נראה שכבוד תורתו צודק בהחלט רק לפי דברי רבי עקיבא, שדסבירה לספיחין דאורייתא, אבל לרבנן דלית לו איסור ספיחין מן התורה, ולכם מהשיטות מן הראשונים אפילו מדרבנן לא אסרו, אם כן אפילו לאוסרים מדרבנן אין זה משום לטה דאורייתא, אלא גזרה נפרדת שאין לה שייכות להד רבי עקיבא. וכל עיקרה של גזרה זו הייתה מפני עובר העבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרוע נגינה בתוך שדה ובסתר, וכשיצמחו יאכל מהם ויאמר ספיחים מהם. ולכן סוברים הרש, הרמב"ן והראש, שכיוון שהגזרה לא כללית, כן? אז לכן גוזרים רק במקום שיש לחשוש לטעם גזרתם. ואם כן, כשצמחו בשישית, אין לחשוד בעובר עבירה, שראו אצלו נביטה בשישית, ולכן לא עשו חזל. זאת אומרת, מה שהם טוענים כנגדו, שאם איסור ספיחין היה איסור דאורייתא, אז אני מבין שיש מקום לחלק בין אם הגיעו לעונת המסרות, אם גדל הפרי או לא גדל הפרי בשישית. אבל אם אני אומר שאיסור ספיחין הוא רק מדבנן גזירה משום עוברי עבירה, אז צריך לבחון מתי יש חשש של עוברי עבירה, והחשש של עוברי עבירה זה רק אם בכלל לא הייתה נביטה בשישית, אבל אם הייתה נביטה בשישית והיא נראית לעין כל, בזה אין יותר לחוש. הרב אוירבך, בתשובתו כותב להם, מצד הסברה היה אפשר שפיר לומר כדבריו, דבחי הגבנה שרק צמחו מעט בשישית, תו לא שייך לגזור משום אמרי עבירה. אולם מדברי הרמב"ן בחומש, כמעט שמפורש נשמע משם, דמחלק גם לדידן בין תבואה לירק. ויותר מפורש הוא בראש פרק ת' משנה א', שכדי לחלק בין תבואה לירקות, בין לרבי עקיבא ובין לרבנן. זאת אומרת שבתבואה צריכים הבאת שליש, בשנה השישית וכו'. ואף גם מדברי הרש"י יותר נראה כדברינו. כן? הוא אומר רק מדברי התוספות פסחים היה אפשר לפרש כמו שאתם אומרים. ועל כל פנים החזון איש ודאי לא סובר כן אשר על ידי המצליח בתבואה הבאת שליש, וגם בעוניי לא מצאתי אף אחד מהאחרונים שמקל גם בתבואה שלו הביאה שליש בשישית מכוח דברי הרש והרמב"ן. זאת אומרת, בתבואה הרי כל מודים שלא מספיקה נביטה, צריכים הבאת שליש, כך מוכח מכמה מקומות. לכן הוא טוען בעצם שלשיטתו יש מצד עיקר הדין, היה צריך לדרוש גם שיגיעו לעונת המסרות. אמנם למעשה, כמו שכבר הבאנו קודם, גם שלמה זלמן אוירבך מורה להקל, כמו שיטת החזון איש, שאם הייתה נביטה מועטת על פני הקרקע בשנה השישית, די בזה כדי להתיר את הספיחים האלה. עכשיו, לגבי תבואה בקטניות, כמו שהזכרנו כרגע, הכל מודים שהם צריכים להגיע לשליש גידולם בשנה השישית, ורק אז מותר לאכול אותם. זה יש ראיות מוצקות לכיוון הזה. ובנקודה הזאת, מוכח גם ברמב״ם, שהוא מסכים שבתבואה, אם הביאה שליש זה מספיק, כך כותב הרמב״ם, התבואה והקטניות, בפרק ד' הלכה י', הרמב״ם פוסק, התבואה והקטניות אסורים באכילה משום ספיחים, ופירות, רק שנייה, כן, ופירות האילן אוכלים אותן בקדושת שביעית, וכותב הרמב״ם, שם בהלכת ת, באחד בתשרי ראש שנה לשמיתים, פירות שישית שנכנסו לשביעית, אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש שנה, הרי אלו מותרים. זאת אומרת, זה בפירוש, אף על פי שאוסר אותם בשביעית, הרי הן כפירות שישית לכל דבר. אז אומר פירוש לגבי תבואה וקטניות, הוא אומר שהן מותרים כפירות שישית לכל דבר, אם הם הגיעו לעונת המעשרות לפני כן. רק בירק שולחים בו בתה לקיטה, אז גם לגבי איסור ספחים הלקיטה קובעת לגביו לשיטת הרמב״ם. ולגבי תבואה וקטניות הוא סבור גם כן שזה הולך אחרי הבאת שליש. למעשה כאמור אנחנו פוסקים שתבואה וקטניות בהבאת שליש. לגבי ירקות, ברגע שהייתה נביטה כלשהי, אז זה מותר. ולכן כל, בעצם כל הלוחות הזמנים והמועדים של איסור ספחים במיני הפירות ובמיני הירקות למיניהם והתבואה, הם בעצם ערוכים על פי שיטת החזון איש הזאת. יש כאמור גם בפירות האלה שאנחנו מתירים אותם, אם נלקטו בירקות האלה שאנחנו מתירים אותם אם נלקטו בשביעית, צריך לזכור תמיד שיש בהם גם קדושה שביעית. ולגבי קדושה שביעית נקדיש מצא השם את השיעור הבא לראות מה אותם פרטים שדורשת קדושת שביעית לנהוג בפירות ובירקות, מה מותר לעשות באותם פירות שביעית, באותם פירות או ירקות שיש בהם קדושת שביעית. טוב, יש לכל הדעות ירקות שעליהם לא חל איסור ספיחים, וזה כמה דברים מוסכמים ואחר כך דברים שהם בעצם יש ביניהם, יש בהם איזשהו ויכוח. כמובן בפירות אין איסור ספיחים, כל איסור ספיחים הוא רק באותם דברים חד שנתיים. כל הדבר, כל גידול שהוא רב שנתי לא שייך בו איסור ספיחים, כי לא שייך שם העזרה וכולי, כי הוא גדל מאליו בעצם. זרעים שאין דרך רוב בני אדם לזרוע אותם, עליהם לא גזרו איסור שביעית. כך יוצא מן המשניות בשביעית, וכך פוסק הרמב״ם בפרק ד' הלכה ג', הלמדת שאין אוכלין מפירות שביעית אלא פירות האילנות והסבים שאין זורעים אותם רוב האדם, כגון הפגם והירבוזים השוטים וכל כיוצא בהם. אבל הירקות שדרך רוב בני אדם לזורעם בגינות ומיני תבואה וקטניות, כל הצומח מהן אסור מדבריהם. אבל דברים שאין רגילות לזרוע אותם, לדעתו של הרמב״ם, וכך נפסק להלכה, אין בהם איסור ספיחים. זאת אומרת שכל הדברים שגדלים בצורה של בר בשדה ללא דבר, שלא זורעים אותם ואין דרך לזרוע אותם, כל אותם עלים וצמחים, צמחי בר, אלה לכאורה אין בהם איסור ספיחים. הרמב״ם גם פוסק שם בהלכה ד' ספיחים העולים בשדה בור ובשדה ניר ובשדה חרם ובשדה זרע מותרים באכילה, ומפלמה לא גזרו עליהם, לפי שאין אדם זורע מקומות אלו. שדה בור אין אדם נפנה לשם, ושדה ניר רוצה הוא בתיקונה, ושדה קרם אינו אוסר קרמו, ושדה זרע הספיחים מפסידים אותה, וכן הטבן של שביעית מותר בכל מקום ולא גזרו עליו. אם כן, אומר הרמב״ם, כל דבר שהוא נמצא במקום שאין דרך לזרוע אותו שם, אפילו אם המין הוא מין שזורעים אותו, אבל אם זה מגדל בתוך סביבה שאין דרך לזרוע אותו שם, אז שדה בור, שדה ניר, שדה קרם, שדה זרע, למשל, בכל המקומות האלה, שאין דרך לזרוע את הזרעים האלה באותם מקומות, בהם לא גזרו על איסור ספיחים. על פי העיקרון הזה, חידש החזון איש בסימן כף ב' שאם זורעים בשדה, אבל משנים את סדר הזריעה מן הסדר הרגיל, אז לא יהיה איסור ספיחים, כי אם לא רגילים לזרוע בזמן הזה, לפי סדר העונות הרגיל בשדה, את הגידול הזה, ואדם זורע את הגידול הזה, אז בזה אין איסור ספיחים, כי זה נחשב כאילו זרע בשדה בור. ולכן הוא טוען שאם יש שדות שבהם יש רגילות לזרוע בכל שנה דבר אחר, ויש סדר מסוים לזריעה, ואדם משנה מסדר הזריעה, אז יכול להיות שדבר כזה לא יהיה בו איסור ספיחים, ואז יהיה מותר כמובן לאכול את הירקות האלה, כמובן כשהירקות שנקטפו בשנה השביעית במקרה כזה, יהיה בהם קדושת שביעית. רב שלמה זלמן אוירבך לא כל כך אהב את הפתרון הזה של החזון איש, של שינוי סדר הזריעה, כיוון שפה מדובר בזריעה מכוונת, לא מדובר בשדה בור שהייתה אמורה להיות בור לגמרי, אלא היו אמורים לזרוע משהו אחר בפנים, אז לדעתו זה לא פתרון טוב. רב שלמה זלמן בכלל התלבט במין מחשבה אחרת, והוא אומר שיכול להיות דבחי גבנה שזרע בשישית שדה גדולה מאוד, והתבואה הביאה שליש בשביעית, ומשכחת לה בשטח גדול מאוד של ירקות, אשר רק לקיטתן בשביעית, דאיך אפשר לחוש שיזרעו בחי גבנה בסתר, ויאמר אחר כך שאלו מלהן, וכמו שכתב, דאי אפשר לומר כתב מסודר שנעשה מאליו חובת הלבבות. טוב, זה הראיה שלו משם. על כל פנים, מה שהוא אומר פה בעצם, שהרעיון שהוא מציע, זה שאם זורעים בשדה פתוח וגדול, הרי כל הגזרה של ספיחים, כפי שכותב הרמב״ם, שמה יזרע בסתר. אז אם זורעים בשדה פתוח וגדול, אז אין מקום לחשוש יזרעו בסתר, ולכן כאן אולי אין מקום לגזור איסור ספיחים, אבל דבר כזה הוא כמובן חידוש גדול, הוא בעצמו לא סמך על זה לגמרי, והוא מתלבט בנקודה הזאת. היא כמובן, אם נקבל את העיקרון הזה, אז אפשר לזרוע בשנה השישית זרעים, שטחים גדולים ועצומים, עם אפשרויות של תהיה להם נביטה בשלב מאוחר יותר, ואז כמובן לא יהיה בהם איסור ספיחים. טוב, זה פחות או יותר אותו רעיון שרב שלמה זלמן העלה בספיקו. יש לנו כמובן כאן שני היתרים, או היתר מצד זריעה בשדה פתוח וגדול, שאז אין חשש של זריעה בסתר ואין מקום לגזירת ספיחים, כדברי רב שלמה זלמן, או מה שהחזון איש הציע, ששינוי מסדר הזריעה הרגיל של כל השנים, ואז יהיה לנו כאן זריעה בשדה בור. לגבי זריעה שגוי זורע בשדה בארץ ישראל, כאן הכל מודים שאין בהם איסור ספיחים, כך פוסק הרמב"ם בפרק ד' הלכה כ"ט, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פירותיה מותרין, שלא גזור על הספיחים אלא פני עוברי עבירה, והגויים אינם מצווים לשביעית כדי שנגזור עליהם. הרב קוק מרחיב את ההיתר העקרוני הזה גם לירקות שגדלו בשדות של היתר המחירה. בזה אמנם יש איזשהו ויכוח, אבל גם בזה כמובן מי שסומך על ההיתר, אז יהיה לו מותר לאכול את הירקות האלה. מי שחושב שההיתר או המחירה לא חלה, אז כמובן אין מקום לסמוך על ההיתר הזה. בספר השמיטה בעמוד כ"ח הוא כותב, וכן נראה בברדים ושושנים, שאם אין דרכם לזרוע בכל שנה, אינם אסורים משום ספיחים, ואלה שדרכם לזרוע בכל שנה, יש בהם דין ספיחים. אז כמובן, ורדים זה ודאי לא זורעים אותם בכל שנה, אז בהם אין איסור ספיחים ומותר להשתמש בהם, רק אם יש פרחים חד שנתיים כאלה שזורעים אותם בכל שנה, בזה יש מקום לאסור באיסור ספיחים. בעציץ שאינו נקוב, אז הוא אומר, מסתבר שאין להחמיר מדין ספיחים, ולדעתו הוא אומר, ואפילו בעציץ נקוב בתוך הבית, יש לעיין ולהקל. זה הדבר הזה שבזריעה בגידולים שגדלים בתוך הבית, יש מקום להקל, כך פסקו הרבה פוסקים, גם הרב אליושיב חושב ככה ועוד, בגלל שיש ספק בכלל אם מותר לזרוע בתוך בית, אבל גם לחתילה אולי לזרוע לא זורעים, אבל אם יש דברים שגדלים עליהם בתוך הציצים שגדלים בתוך בית, ודאי אין להחמיר באיסור ספיחים בהם, כיוון שכל האיסור הוא רק איסור דרבנן. עד כאן בעניין איסור ספיחים. בשבוע הבא בעזרת השם נקדיש את האיסור, את הדיון עדיין לגבי פירות ולגבי ירקות בעניין איסור שמור ונאבד. רק אחר כך בשיעור האחרון שלנו במסגרת הסדרה הזאת נזכיר את דיני פירות שביעית, קדושת פירות שביעית. תודה ושבת שלום.